שהכל יהיה מתברך.
אמן.
שני דברים קרו. אחד, חילקו את העולם, ושתיים, הצטמצם מספר התלמידים. או שיש עוד כמה בדרך. מה? כל השנים שלימדתי הצטמצם יותר, אתם מקשנים. לשבחכם אני אומר את זה. בשנה שעברה, המחזור הקודם והמחזור הזה, זה... לא, חבר'ה לא מבטרים.
יפה.
אמרנו... אמרנו שאנחנו נעסוק ב... במדיין, בדבר השם למשה במדיין ובברית המילה, אבל נעשה את זה עוד תכף. אני פשוט לא מתאפק למכור לכם משהו שהתחדש לי בשנתיים האחרונות בפרשת השבוע. הרב יעקב שמע ולא לא כל כך הסכים, אבל מה אני אעשה? אתם יודעים, בית מדרש כל הזמן חברותות צועקים אליה, נכון? בארץ יום לא צועקים, אבל הרב יעקב בא ממקום שצועקים. בן האמה, בן האמה, לדעתי זה לא ישמעאל, אלא בן של ישמעאל. אפשר ליפול מהכיסא? הכיסא מחזיק אתכם? לדעתי זה בן של ישמעאל. הקושיה העצומה בפרק הזה היא שישמעאל אמור להיות בהולדת יצחק בן כמה? 14. ואם ניקח עוד שנתיים עד שיצחק נגמל, אז הוא בן 16. והתיאור הוא תיאור של... ויתן אל הגר שם על שכמה ואת הילד. ואחר כך היא משליחה אותו תחת אחד השיחים. זה תיאור של תינוק, של ילד. פיצי. מה?
מה זה אומר שהתינוק מצחק?
לא, ישמעאל מצחק. זה כל העניין שהוא מצחק. מצחק, אתה יודע מה זה. אתם יודעים מה זה מצחק, נכון? והנה יצחק מצחקת מרבקה אשתו, ברור שזה יחסי אישות. ישמעאל, שהוא כבר בן 16 ואולי 17, בא ויוצא, הוא פרא אדם, הוא עוסק מוביל שיירות, מסחר, אני יודע מה הוא עושה. הוא לא נמצא שם, הוא רק בא מדי פעם. והוא מצחק עם איזה שפחה, והכניס אותה להיריון. ונולד נוויות, קידר, אדבאל, אני יודע מי, אחד מאלה. אולי לא מהרשימה הזאת, כי הוא בן אמה. וישמעאל, מה? עשה מה שעשה והלך. מי מגדל את התינוק הזה? הגר. ומול יצחק יש עוד פספוס אחד. ותרס שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם, שזה ישמעאל, ברור, מצחק. עכשיו התורה לא מספרת את כל מה שאמרתי עכשיו, היא מקצרת, מילה אחת מספיקה. ואז נולד עוד תינוק. עכשיו על ישמעאל יש לשרה אחריות, כי היא רצתה את הגר. הלא היא נתנה לו אחת הקושיות, נכון? מה קורה כאן? הרי היא נתנה את, את הגר לאברהם, והמלאך השם אמר, להגר לחזור. כן? כל התיאור פה נראה שונה באופן חריף מהתיאור שם, בפרשת לך לך. מה אומרת שרה? לא רק שהגר מגדלת את, ה, את, ה, את, את בן העמה, שהוא בן של ישמעאל, מעמה, אבל הגר מגדלת אותו, זה בן העמה, אלא שאברהם נוטה לו חסד, הוא, אברהם היה רוצה לראות בישמעאל את בנו, כמו שנאמר במפורט, על אודות בנו, ועכשיו יש לו נכד ממנו. ואז שרה מתפוצצת, בצדק, ואומרת לאברהם, מספיק. בישמעאל יש לי אחריות, גם את זה אני צריכה לסבול? אתה נותן, גם את זה אתה נותן? אתה נושא פנים, אתה שותק, אתה נוטה לו חסד? ואלוהים אומר, שרה צודקת. ובפרשת לך לך זה עמד אחרת. הרמב"ן שאמר חטאה אימנו שרה בעינוי הזה, ופה אלוהים אומר שהיא צודקת. אם זה צאצא, זה כל זה מובן. ובאמת בכל הפרשה כתוב בנעמה, יש רמז אחד של וישמע אלוהים את כל הנער, כי שמע אלוהים את כל הנער באשר הוא שם. וישמע, שמע, זה רמז, יש פה רמז לישמעאל. אבל השם ישמעאל לא כתוב, ולא במקרה הוא לא כתוב. הרמז הזה טוב גם אם זה בן שלו. עכשיו, מה קרה ברגע זה? ברגע זה פיתרו אותי מהקתדרה למקרא באחת האוניברסיטאות, מה שכמובן אף פעם לא מינו אותי, אז אין צורך לפטר אותי, אבל לו הייתי... כן. מה אומרת ביקורת המקרא? אלה שתי גרסאות של סיפור ישמעאל. שני מקורות. כי יש סתירה. כי זה אחד הדברים החזקים שמביאים מבקרי המקרא כדי להראות שתי גרסאות של סיפור. כי בעל הסיפור הזה עם בן העמה לא יודע שישמעאל כבר בן 14, 15, 16, 17. הוא לא יודע, כי הוא לא קרא את המקור האחר. כיוון שכבר ראיתי לא אחד ולא שניים מחובשי הכיפות קורסים מול הנימוקים של המבקרים, אני לצערי הגדול, בישיבות לא עוסקים בזה, גם בישיבות שלנו לא עוסקים בזה, אפילו ברמה של הרב ברויר, הרב ברויר אף פעם לא דיבר ככה על השולחן, לא הסביר מה הם אומרים, הוא רק נתן את התשובות לשאלות שאנחנו היינו צריכים מתחת לשולחן להבין. אני ידעתי, אבל לא כולם ידעו על אלו עם אלו שאלות הרב ברויר מתמודד. ורוב רובם של רבני ישראל שידברו במילים חוצבות להבות נגד הביקורת לא באמת יודעים מה שם, מה הם אומרים ומה הבעיות, על מה הם מסתמכים. אז אני אומר לכם את הדבר הזה, בין היתר, כן? כי הפלתי עכשיו, סתמתי את פיהם במשהו מטורף, תלמידי הרב ברויר יגידו לי, כן, הרב ברויר עשה מזה שתי בחינות, יגידו לי, הרב יואל, מה, אתה מקלקל את כל העניין? הם לא יגידו כך. הם יצאו, למה זה? כבר קרה לי כמה פעמים שהתווכחתי עם הרב ברויר, הצעתי פרשנות פשט אחרת, ונתקלתי בהתנגדות שאין לה הסבר הגיוני. יש לי כמה דברים כאלה שאני מדי פעם אני אראה לכם כשנגיע לפרשת משפטים, בעזר השם, ניתן לכם עוד דוגמה לדבר הזה, שאפשר לקרוא פשט, בלי כל התחכום של הרב ברויר מול הפיצול המקורות של ביקורת המקרא. אז ברגע שבן העמה, זה לא ישמעי, אלא בן של ישמעי, זה לא שתי גרסאות של סיפור אחד, אלא שני פרקים של סיפור בהמשכים. אתם מבינים? זה פשוט משהו. אז אתם מבינים שפיתרו אותי ברגע זה מהקתדרה שלא, שאין לי, שלא הייתה לי. מראש, כן. בכלל אני מאושר בעולם, אתם מבינים? גם באקדמיה לא ייקחו אותי ללמד תנ"ך ותורה, וגם בישיבות הקו. זה פשוט משני הצדדים. זה פשוט כל כך יפה. זה מדהים לגלות שלא כתוב פה ישמעאל, כתוב בן העמה. סתם כתוב בן העמה, התורה נזהרת. אז האפיקורסים יגידו שרצו להסוות את הבעיה, כי האדון עורך כבר הבין שיש פה איזושהי בעיה. נו טוב, הם אומרים את זה בכל מיני הזדמנויות. אני לא סיפרתי לכם מתי גיליתי לראשונה את ביקורת המקרא, נכון? זה רק לוותיקים סיפרתי, לפני שנה. אז זה היה בפרשת נוח. פרשת נוח היא שורש האמונה ושורש המרי בתורה בדורות האחרונים, לא פרשת הבריאה. את פרשת הבריאה אין שום בעיה להסביר כקומה ועוד קומה. פרק ב' הוא קומה, הוא לא מקביל לפרק א' בבראשית, אלא הוא בנוי אחרה, עליו, כמו שהבינו רשתי ורמב"ן, שום בעיה אין. זה לא בעיה קריטית, זה ש... התורה מתארת שוב את בריאת האדם ובצורה אחרת. זה פה הרב סולובייצ'יק נתן באמת דרשה יפה. אבל אין שום הכרח להבין את פרק א' ואת פרק ב' כשני סיפורים מקבילים. זו טעות שעושים שמתחילים את כל הדיון בבראשית. אפילו ביקורת המקרא לא שמה את זה כשני סיפורים מקבילים בבראשית. באמת אין, זה לא נכון. אני זוכר בהתחלת מגדים שהיו רבנים ש... כן, מהעולם של הקו, אז עוד לא קראו לזה ככה, שכתבו כל מיני מחאות על מגדים ועל מאמר של הרב ברויר במגדים, ואני יצאתי להגן עליו במגדים. וכתבתי שפרשת נוח אין דרך אלא שתי בחינות, אין דרך. כי הסיפור הוא באמת כפול, יש סיפור כפול של המפול. בשם אלוהים, שניים שניים מכל הבשר. בשם המפורש, שבעה שבעה מהבהמה הטהורה ומן העוף. והיה הסנוח ככל אשר ציווה אותו אלוהים כן עשה, והיה הסנוח ככל אשר ציווה הוא השם. זהו, יש שם שני סיפורים. סיפור כפול אני אומר, לא שני סיפורים, סיפור כפול. וביקורת המקרא אומרת שני סיפורים, זה המקום, משם התחיל הכל. ואני הייתי בן 16 וגיליתי את זה בספרייה של אבא זיכרונו לברכה, הוצאתי ספר על תולדות ביקורת המקרא וכתבו את פרשת המבול בשני טורים, פשוט בשני טורים, טור ימין א' א' שזה שם אלוהים ו טור שמאל, יוד, שזה שם המפורש. מה עושה בחור שגדל בחינוך הדתי בבני עקיבא? בגיל 16 הוא מגלה פתאום שאפשר לכתוב את סיפור המבול בשני טורים, ושזה באמת ככה, סיפור מול סיפור. בהתחלה חשבתי, הרמאים האלה בטח לא מצטטים נכון את הפסוקים. הלכתי לבדוק. שומו שמיים, הם מצטטים נכון את הפסוקים. מאז אני יודע איך מרגישים צעירים דתיים כשהם מגיעים לאקדמיה במדעי היהדות או מדעי הרוח, ופתאום שומעים דברים שלא שמעו בחיים, וחרב עליהם עולמם. ואני הייתי עקשן, וגיליתי תוך זמן לא ארוך, שיש פסוק אחד, רק אחד, בפרשת נוח, שיש בו גם שם אלוהים וגם שם הוויה. רק פסוק אחד. מה? נכון. והבאים זכר ונקבה מכל בשר באו כאשר ציווה אותו אלוהים, ויסגור השם בעדו. שמעת את זה ממני או ידעת את זה? אף לא יפה. שמישהו יודע דבר כזה, אתה קורא בתורה?
גם.
ויסגור השם בעדו. על המילים ויסגור השם בעדו הם שמו האפיקורסים כוכבית, כי זה לא התחבר להם, לא למעלה ולא למטה. זה היה המקום היחיד שלא נתפר. כאילו זה איזה תאונה כזאת. אמרתי, וואלה, רמאים, והשם סגר בעדי. ממש. זה אחד הניסים שקראו לי בגיל 16. זה כל זה תוך חצי שעה. ויסגור השם בעדו. לקח לי הרבה שנים להבין ששם אלוהים הוא שם כללי, ושם המפורש הוא שם פרטי, ומילים כמו ויסגור השם בעדו אי אפשר לומר בשם אלוהים בכלל, כי זה התערבות של ניסית מיוחדת של השגחה פרטית. זה משהו של, של, תקרא לי יוסי, כן? אני משתמש בכינוי של הגמרא לשם המפורש. אתם יודעים, לא יודעים? בסוגיית מגדף, התורה, הגמרא משתמשת ביוסי, בתור שם בין ארבע אותיות שמתחיל ביון, בתור כינוי. שהקדוש ברוך הוא אומר, תקרא לי יוסי, זאת אומרת, יש קשר אישי. משהו שלא יאמן בכלל. עצם הדבר הזה הוא מופלא. קשר בלתי אמצעי, זה שם כללי וזה שם פרטי, זה בכלל לא שני שמות. זה שם כללי וזה שם פרטי. ואז הבנתי, אבל זה לקח שנים, שאי אפשר בשם אלוהים לתאר לא תפילה ולא קורבן ולא קשר בלתי אמצעי ולא השגחה פרטית ולא ניסים וכל הדברים הללו, זה תלוי בשם המפורש. אבל התיאור האובייקטיבי מופיע בשם אלוהים. אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוהים התהלך נוח. איך יודעים מה זה שם כללי? הוא מקבל ה' הידיעה. ה' הידיעה והטיות. שם פרטי לא מקבל ה' הידיעה ולא הטיות. היום ירשם לנוח, בוא אתה וכל ביתך אל התיבה, כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. זה הפסוק שהשם קורא לו בשם המפורש. זאת אומרת, קשר אישי בלתי אמצעי, וזכיתי על בשרי לחוש בזה, וויסגור השם בעדו. אז אמרתי לכם משהו מהחידושים של השנים האחרונות, כדי, חבל שלא יהיה לכם איזה פצצה כזאת לשבת. זה משהו עצום. הרב יעקב ניסה לשכנע אותי שהוא יכול להיות בן 14 ויש פה אין מוקדם או מאוחר, ויש ילדים בני 14 שהם קטנים כאלה כי הם עוד לא גדלו. זה דחוק מאוד בעיניי, ואני חושב שההסבר שלי נכון. כלומר, אצל הרב ברויר זה היה, העולם היה מתחלק ככה, יש דברים נכונים, יש דברים יפים. יש דברים נכונים שאינם יפים, יש דברים יפים שאינם נכונים. יש דברים שהם גם נכונים וגם יפים, ורוב הדברים הם לא נכונים ולא יפים. כך העולם לפי הרב ברויר, איך זה התחלק? יש הסברים יפים שאינם נכונים, זה הדרשות של הרש"ר הירש, שזה דוד אצלו, כן? זה דודו, אז הרש"ר הירש זה דרשות יפות שאינן נכונות. יש דברים נכונים שאינם יפים, זה מה שהוא אמר, הפירושים של הרב ברויר. זה נכון, אבל זה לא יפה. יש אדם אחד בכל העולם שיודע, יכול לומר דברים שהם גם נכונים וגם יפים, וזה הרב יהודה עמיטל, חברו הטוב, היחיד בעולם שהוא אומר דברים שהם גם יפים וגם נכונים, ורוב הדברים שנאמרים הם לא יפים ולא נכונים. העולם לפי הרב בויאר. חוויה הייתה הרב בויאר. קשה לתאר את זה לכלל. אז לא פעם ולא שתיים הוא אמר על דברים שאמרתי לו, זה יפה אבל לא נכון. ואני בכל זאת חושב שזה יפה ונכון. מה לעשות? ככה אני חושב שבן האמה הוא לא ישמעאל אלא בנו של ישמעאל, כי ישמעאל היה מצחק ומוליד מישהו שנקרא פה בן האמה, ואז פתאום יש איום על יצחק. איום תחרותי. הרב יעקב חושב שישמעאל איים על יצחק באלימות. זאת אומרת ששרה פחדה שהוא יעשה לו משהו. אבל פשט התורה, כי לא יירש, זה תחרות. עכשיו תחשבו על שני זעתותים כאלה שמשחקים. ואחרי שישמעאל כבר מטייל בכל מיני מקומות, הוא כבר נימול, הוא כבר גדול, הוא כבר הלך, אבל הוא השאיר פה שמזכרת. והגר מגדלת, ואברהם נוטה להם חסד. איך אפשר לא להבין את שרה? כשזה ישמעאל, קשה להבין את שרה, נכון? אחרי כל מה שנאמר לנו למעלה. טוב, זה פשוט מתנה לשבת, ועכשיו המתנה השנייה שכבר כתובה במגדים נון. וילך משה וישוב אל יתר חותנו. מכאן עולה פרק, שמות פרק ד', אנחנו, פסוק י' ח', מהתחלת הסדר השלישי בסדרים. וילך משה וישוב אל יתר חותנו, משמע שרוב הזמן הוא לא היה שם. רוב הזמן הוא היה אחר המדבר. ויאמר לו אל חנה וישובה אל אחי אשר במצרים. איך משה תופס את עצמו ואת זהותו? אני אחד מן האחים היהודים היושבים והמשועבדים במצרים. נכון שזאת ההזדהות שלו ברגע שהוא יצא אל אחיו וראה בסבלותם? זאת התודעה וזאת הזהות, ככה הוא תופס את עצמו. אל חנה ואשובה אל אחי אשר במצרים ואראה העודם חיים. ויאמר יתרו למשה לך לשלום. בסוגריים חז"ל אמרו לומר לך לשלום ולא לך בשלום. כי לך בשלום זה תנוח על משכבך. ככה בגמרא ולא כולם מקפידים, אני משתדל להקפיד. ויאמר יתרו למשה לך לשלום. ויאמר השם אל משה במדיין. נכון שזאת הפתעה? אחרי כל התיאור המסיבי הזה, הצפוף הזה, המתמשך, הארוך הזה, עם לפחות ארבעה קטעים של הסנה, ויאמר השם אל משה במדיין. מה? לך שוב מצרים. אתה יכול, זה בסדר. כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך. אז זו תשובה איזה ספק שיש אצל משה בליבו, האם אני לא מסתכן. יותר פשוט היה, ויאמר השם אל משה במדיין לך שוב מצרים, כי מתו כל האנשים מבקשים את נפשך, ואז משה יאמר ליתר חותנו. אבל, מסתבר שהתורה רוצה לומר שמשה כבר אמר את הדברים האלה ליתרו מעצמו, או אם אנחנו באים מן הפרק הקודם ממעמד הסנה, אז בזכות מעמד הסנה. ואז השם הרגיע את חששותיו שאותם לא גילה ליתרו בכלל. יש לו חששות בכל זאת והשם הרגיע אותו. עד כאן, זה הסבר חלקי. ויקח משה את אשתו ואת בניו. בניו, למעלה כתוב, ותלד בן ויקרא את שמו גרשום כי אמר, וראיתי בארץ נוכריה. יש לו בניו, זאת אומרת שהשני נולד. לא נזכר שהוא נולד, לא נזכר שמו. מה אמרו חז"ל? שזה הילד. שזה הילד שציפורה מעלה. כי הוא בדיוק נולד. כי עוד לא נקרא שמו. ומשה היה בדילמה לפי חז"ל, נכון? בנדרים. האם לצאת לדרך, לשליחות? או למול את הילד. זה חז"ל. חז"ל זה דיוק מדהים ביוד אחת של בניו. הם שניים. השני כבר נמצא פה. ושמו לא נזכר. בדיוק נולד, ועכשיו משה קרוע בין השליחות של גאולת ישראל ממצרים לבין ברית מילה של האבות. אתם מבינים? דילמה כזאת? מצד אחד ברית מילה חיבור לאבות, ומצד שני השליחות ליציאת מצרים. ויש פה התנגשות. אמרו חז"ל שאמר משה, אמול ואצל הדרך סכנה היא לתינוק. אמול ואחכה לא יכול. איך הוא יכול? יש לו ציווי של שליחות. הוא לא יכול לדחות את היציאה. הוא לא יכול למול ולצאת לדרך. בדרך אי אפשר למול. כל זה לדעתי צמח מהמילה בניו, ובא להסביר את ההמשך. וירכיבם על החמור. גמלים היו אז לסוחרים עשירים בעלי שיירות. בני ישראל יצאו ממצרים בחמורים, נכון? הפרייבט זה החמור. למה מצוות בכורות יש רק בחמור? כי בני ישראל יצאו עם חמורים. החמור הוא חלק מיציאת מצרים. וישוב ארצה מצרים, ויקח משה את מטה האלוהים בידו. ויאמר השם אל משה. שוב, כאילו השם מגיב לזה שהוא לקח את מטה האלוהים. כאילו משה מבין משהו שצריך לקרות, וצריך להיאמר לו, והשם מגיב אליו. ויאמר השם אל משה, בלכתך לשוב מצרימה, ראה כל המופתים אשר שמתי בידיך. הסברנו בשיעור הקודם שהמופתים זה לפרעה, אבל השם לא הזכיר עד כה מופתים. מופתים לא נזכרו, איזה מופתים הוא שם בידו לא נאמר, ועשיתם לפני פרעה. ואני אחזק את ליבו ולא ישלח את העם. דבר דומה אכן נאמר גם במעמד הסנה. ואני ידעתי. פרק ג' פסוק י"ט, כי לא ייתן אתכם מלך מצרים להלוך ולא ביד חזקה, ושלחתי את ידי ויקיתי את מצרים בכל נפלאותי אשר עשה בקרבו, ואחרי כן ישלח אתכם. יש הכנה כזאת לעתיד. אז גם פה, אז מה אנחנו אמרנו עד כה? שהאותות הם לבני ישראל, וזה מעמד הסנה, והמופתים הם לפרעה, כמו שהוכחנו, וזה נאמר לו במדיין, ואותם הדברים עצמם, לפחות המטה לנחש, המטה לתנין, והמים לדם, הם המופתים. הם עכשיו הם מופתים, כי זה מיועד לפרעה, קודם הם היו אותות, כי זה היה מיועד לישראל. אבל כל זה לא מספק. למה? בגלל ההמשך. ואני אחזק את ליבו ולא ישלח את העם. משמע כאן כל המופתים זה כל המכות. לא רק מים לדם. ואמרת אל פרעה, זה עכשיו הפסוק הקשה ביותר. ואמרת אל פרעה, כה אמר השם בני וחורי ישראל. ואומר אליך, שלח את בני ויעבדני, ותמאן לשלחו, הנה אנוכי הורג את בנך בחוריך. שמעתם שכל העולם נעצר כשקוראים את הפסוקים האלה? עוצרים את קריאת התורה, אומרים שומו שמיים, תסבירו לנו, פונים לכל החכמים. מה זה? עוד לא היה אצל פרעה פעם אחת. עוד לא אמר כלום, פרעה עוד לא התנגד, עוד לא, כלום עוד לא קרה, כבר מכת בכורות? מה זה צריך להיות? לא זו בלבד, אלא כאשר נלך לפרק י' א', ויאמר השם אל משה, עוד נגע אחד אביא על פרעה ועל מצרים, אחריכן ישלח אתכם מזה, כשלחו כלה גרש יגרש אתכם מזה. זה המקום, ואמרת אל פרעה, בני בכורי ישראל, ואומר אליך שלח את בני ויעבדני, ותמאן לשלחו, הנה אנוכי הורג את בנך בכוריך. זה לא נאמר שם. ויאמר משה, כה אמר השם, כחצות הלילה, בפסוקים ד' ו-ה', הוא מת כל בכור. אבל איפה השם אומר לו שהנגע אחד זה מכת בכורות? האמירה הזאת שייכת שם, ושם היא מתאימה, ופה מה היא עושה? כל זה ישמש אותנו תכף בפליאה הבאה. אז זה פליאה אחרי פליאה, אתם כבר מרגישים שיש פה דרמה, נכון? יש פה דרמה. הנה אנוכי הורג את בנך בכורך, ויהי בדרך במלון, ויפגשהו השם, ויבקש עמיתו. אילו זה היה עניין בפני עצמו, הייתה צריכה להיות פה פרשייה. אין הפסק פרשייה. ברצף אחד, אם הנה אנוכי הורג את בנך בכורך, ויהי בדרך במלון, ויפגשהו השם, ויבקש עמיתו. ולכן אני קורא את זה כמו התרגום הירושלמי, שהילד שבו מדובר כאן בסיפור המילה זה גרשום, הבכור של משה, ולא אליעזר שאח זה נולד. עכשיו חז"ל תפסו שזה אליעזר שאח זה נולד, ואפילו טרם נקרא שמו, רק בפרשת יתרו, כשיתרו יביא אותם אל משה למדבר סיני, רק אז יאמר ושם האחד אליעזר, כי לא יביא בעזרי ויצילני מחרב פרעה. שמו לא נזכר פה כי הוא אח זה נולד, ומשה בדילמה בין ברית מילה שקשורה לאבות, ברית אבות, לבין יציאת מצרים השליחות. כך הבינו חז"ל, אבל זה לא מסביר את בני בכורי ואת בנך בכורך. התרגום הירושלמי כן חשב שהילד שמדובר בו זה גרשום. אלא שהוא הסביר את זה בהסבר מפולפל מאוד, ו... אני לוקח ממנו רק את הרעיון המדהים הזה, שהילד שלו נימול היה גרשום. וואו. משה לא מל את בנו בכורו? ככה אני חושב. אני חושב שהקונפליקט של בין משה לבין ברית המילה, ברית אבות, היה הרבה יותר מאשר הרגע הזה של כן לצאת, מתי לצאת לדרך ואיך לצאת לדרך ולקחת אותם או לא לקחת אותם ומה לעשות עם ברית המילה כרגע. חז"ל צמצמו את כל הקונפליקט לימים ולשעות. שנתעסק במלון תחילה, הוא קודם דאג לציפורה לאיזה מקום להניח את ראשה, ולא מל את הילד תכף, נו. בוא נגיד את זה לכל, לכל ההורים שלא מלאים תכף בסוף שחרית המוקדמת ביותר שאפשר, אז יגידו לנו, טוב, אם לא משה רבנו. אני חושב שמשה לא מעל את גרשון. יותר מזה. אני חושב שמשה לא רצה למול את גרשון. שציפורה דווקא רצתה, וגם יתרו. ופה זה הפוך מההסבר של, של התרגום הירושלמי. אגב, בסוגריים, תרגום ירושלמי זה לא תרגום יונתן. במקרות גדולות יש בצד אחד ירושלמי, בצד אחד יונתן, אין יונתן על התורה. גמרא מפורשת, יונתן בן עוזיאל תרגם נביאים. אונקלוס תרגם תורה, יונתן בן עוזיאל תרגם נביאים. אין יונתן על התורה, זה טעות, זו טעות. הטעות באה מזה שאת התרגום הירושלמי היו כותבים תף יהוד, והיו כאלה, והיו לו שתי ורסיות, אז מישהו פתח את התף יהוד הזה לתרגום יונתן, אבל זה לא נכון. אחת הטעויות הקלאסיות שאנשים עושים מחוסר ידיעה. התרגום הירושלמי הוא תרגום מימי הגאונים, הוא תרגום ארץ ישראלי מאוד מדרשי בניגוד לאונקלוס, והוא מכניס פה סיפור שלם, סיפור פנטסטי של מדרש, כאילו היה הסכם בין יתרו לבין משה, שיתרו יגדל את הבכור ומשה יגדל את הצעיר, ויתרו לימד את גרשום את כל מיני אלילות שהוא ידע והכיר, ואליעזר גדל אצל משה, ולכן אליעזר נשאר נאמן לשבט הלוי, ובניו רבו עד למעלה, כמו שכתוב בדברי הימים, ומגרשום יצא אותו הלוי שעבד לפסל מיכה, בסוף ספר שופטים, שהמסורה תולה שם נון כדי לא לפגוע במשה רבנו, אבל כולם מבינים שזהו. יונתן בן גרשום בן משה מנשה. אז התרגום הירושלמי מנסה כאילו להסביר איך יצא גרשום הזה ממשה, ותולה את האשם ביתרו ובחינוך של יתרו. מה אני יכול לעשות? אני אוהב את התרגום הירושלמי עם האגדות היפהפיות שלו, ואני לוקח ממנו רק את הפשט, מה שנראה לי פשט, שהילד הוא גרשום. גרשום לא נימון. לא כי יתרו לא רצה, דווקא יתרו רצה. וציפורה ידעה למול, כמו שתכף נראה. אלא מפני שמשה לא רצה. ופה זה שוב, זה כמו עם בנעמה. זה ממש משהו קצת דומה ב... מה לעשות? אני חושב כמו שאני חושב, לא יכול אחרת. משה ידע שלמול במדיין עוד לא ניתנה תורה. זה לא סוג של מצווה מתרייג. זה הגדרת זהות. זה שייכות משפחתית. למול במדיין פירושו להיות מדייני. המדיינים היו מלים, הם מבני כתורה. הם צאצאים לאברהם. בני ישמעאל מלים ואינם חייבים לפי ההלכה. הרמב״ם כתב בהלכה שבני כתורה חייבים במילה. זאת אומרת, הם לא רק מלים, הם גם חייבים. כי הם נולדו אחר כך. החובה חלה עליהם בתור בני אברהם. ודאי שהם מלו המדיינים. המדיינים מלו, אני לא אגיד לכם בשמונה ימים, מסתבר שלא. אבל הם מלו. ולמול את הילד במדיין פירושו להזדהות כמדייני. להיות חלק של המשפחה של יתרו. זה מה שמשה לא רצה. זה בדיוק מה שיתרו וציפורה רצו, ומשה לא רצה. משה היה במתח נורא עם יתרו וציפורי. הוא הלך אחר המדבר. כי למה? אני מנסה להסביר בקיצור את הראש של משה. בבית פרעה לא הצליחו לעשות אותי מצרי. גדלתי וראיתי מה הסבל שסובלים אחיי, מה עובר עליהם. וראיתי בסבלותם ולא יכולתי לעמוד מנגד, והושעתי את אחי המוכה, בסכנת חיים הצלתי אותו מן המצרי והרגתי את המצרי ונאלצתי לברוח מפני פרעה. בבית פרעה נשארתי שייך אל אחי אשר במצרים, אל אחי הסובלים, אל אחי המשועבדים. לא טעיתי אף פעם. אף פעם לא נהייתי אחד מהנסיכים ולא דומה להם. גם הם לא רצו אותי, אבל ידעתי בדיוק מי אני. ומעולם לא טעיתי, וגם לא נתנו לי לטעות. עכשיו במדיין אני אהפוך למדייני? כי עכשיו מחבקים אותי? קודם חיבקה אותי בת פרעה וגידלה אותי. עכשיו מחבקים אותי, יתרו וציפורה, נותנו לי מקלט. עשו איתי חסד, איזה חיבוק. בוא תהיה איתנו, תהיה חלק שלנו, תהיה חלק של המשפחה. אני לא מוכן להיות מדייני. לא נעשיתי מצרי בבית פרעה, ולא אהפך מדייני בבית יתרו חותני. עם כל האהבה, ועם כל הקשר, ועם כל הטוב, ועם כל האישה וכל מעלותיה, לא יכול להיות מדייני. לא רוצה להיות מדייני? את זה לא. איך אני יודע? הרב יואל, אתה יכול לחלום על לכתוב רומן. תכתוב פירושים כאלה, זה רומן. זה באמת רומן. זה רומן. אין לי זמן לכתוב את הרומנים האלה, אז אני אומר את זה בקיצור, מישהו אחר אולי יכתוב את הרומן, אבל זה רומן. משה אומר את זה, הוא אומר לנו את זה, התורה אומרת לנו את זה, במפורש. איך הוא קרא לילד? גרשום. גר הייתי בארץ נוכריה. זה לא מצרים. זאת מדיין. גר בארץ נוכריה. הילד הזה יישא על גבו את ההצהרה של אביו, את המלחמה של אביו, את המאבק של הזהות של אביו, ויצעק בכל מקום. איך קוראים לך? גרשום. למה גר? כי אבא אמר, גר הייתי בארץ נוכריה. אנחנו נוכריה? מה, אתה לא חלק מאיתנו? אתה לא חלק של משפחת יתרו במדיין? לא, אבא שלי אמר. התורה אומרת את זה דרך השם של הילד. זאת תקיעת שופר עצומה. גרשום, גר הייתי בארץ נוכריה. אני לא מדייני. אני לא מצרי ואני לא מדייני. אתם מכירים בעיות זהות? אתם יודעים כמה אנשים סבלו כשהם עלו לארץ? גם עכשיו עוד יש. אנשים שאומרים, ברוסיה קראו לנו ז'יד, יהודי, ופה קוראים לנו רוסי. נכון? בתימן הוא היה יהודי ופה הוא תימני. בגרמניה הוא היה יהודי ופה הוא יקה. כל מיני דברים כאלה, נכון? זה סיפור לא קל. משה הוא לא מצרי, אף על פי שהוא גדל בבית פרעה, והוא חלק בלתי... מצרים בתרבותה הם לחם חוק. הוא לא מצרי, אחי אשר במצרים. אחי, אחי, ויצא אל אחיו, ויר בסבלותם, ויר איש מצרי, מכה איש עברי מאחיו. כל קונפליקט הזהות ברגע ההוא. והוא לא מוכן להיות מדייני, גר הייתי בארץ נוכריה. משה נאבק על זהותו. מאבק אדירים. יתרו וציפורה רצו למול, משה לא הסכים. עכשיו זה בנו בכורו. זה לא הקטן שעכשיו נולד, זה בנו בכורו. אין, עוד לא ניתנה תורה, אין... נכון שיצחק נימו לשמונה ימים, אבל זה לא מצווה של תורה של דווקא שמונה ימים, ואם זה יהיה אחר... העיקר כאן זה הזהות, לאיזה משפחה אתה שייך. והיא בדרך במלון. אתה כבר לא בארץ הנוכריה במדיין. אתה כבר לא. בדרך במלון. ויפגשהו השם ויבקש עמיתו. זאת אומרת, הרגע הראשון שאפשר היה למול את היל, את את בכור משה ולהתחבר לברית אבות, זה בדרך במלון, לא במדיין ולא במצרים. עכשיו כל הבעיות של חז"ל, נכון? זה בדרך, זה מעכב. אתם יודעים, שטפי דם זה לא פשוט. היום יש כל מיני דברים, גם היום יש בעיות של שטפי דם, אבל היום יודעים לעצור אותם בצורה הרבה יותר טובה, זה סכנה. למה לא מעלו במדבר בדרך, ביציאת מצרים? למול בדרך זו בעיה, אבל זה הרגע הראשון שקונפליקט הזהות נעלם. משה כבר יצא ממצרים, משה כבר יצא ממדיין, הוא בדרך במלון. אני לא קורא את זה על, 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 על בסיס של חטא ועונשו, כאילו עכשיו היה חייב למול ויש עליו קפדה. עכשיו השם נתן לו אות. איזה אות הוא נתן לו? על בני בכורי ישראל. על ההבדל בין בני בכורי ישראל לבין בנך בכורך של פרעה. לכן התורה הקדימה את ההתראה על מכת בכורות לנקודת המוצא הזאת. לכן כל המופתים, לכן מתי האלוהים. כל זה מעין התרמה, אומרים היום, נכון? משהו שנאמר מראש בטרם. בטרם קרו הרבה דברים. למה צריך להתרים למשה את בני בכורי ישראל? בגלל בנך בכורך. כי עכשיו בנך בכורך של משה הוא אות על הצלת בכורות ישראל במצרים. ההצלה. נכון? בדמייך חיי. מה זה בדמייך חיי? איזה הצלה תפורש בהמשך? הצלת הבכורות ישראל על ידי דם פסח. דם פסח. כי בני ישראל במצרים מעלו. זה מפורש ביהושע. הם מעלו. כל עם היוצאים היו מולים. לא צריך, השם לא ציווה שם ציווי מיוחד כמו אצל יהושע למול לפני הפסח. רק בן נחר, כל מי שלא נימול לא יכול לאכול, אבל אין ציווי עכשיו תעשו ברית מילה המונית, כי הם היו מולים. מי לא היה מהול? מי לא נימול? הבן הבכור של משה. למה? כי הוא נאבק על זהותו. ברגע הזה שכבר לא ארץ נוכריה, בדרך במלון, השם נותן למשה אות על מכת בכורות ועל משמעותה, על כל התהליך שהוא הולך אליו, על כל השליחות ועל הקישור של השליחות הזאת אל ברית האבות, הכל כמו שנאמר לו בסנה, אחי אלוהי אביך, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. החיבור אל האבות, חיבור אל האבות לא מובן מאליו אצל מי שגדל בבית פרעה והתחתן בבית יתרו. זה צריך להיאמר. זה צריך להיאמר באות חזק וברור. ויהי בדרך במלון ויפגשהו השם ויבקש עמיתו. המדרשים חלוקים בשאלה אם עמיתו ויבקש עמיתו זה את משה או את הילד. אם זה הילד, שאנחנו היינו אומרים, הוא קודח מחום, משהו קורה לו, הוא מפרפר, הוא בסכנה, צריך לעשות מהר משהו, להציל אותו. או שזה משה. אם זה משה, אז מובן מאוד למה משה לא עושה שום דבר, וציפורה היא היחידה שיכולה לעשות. אבל אם זה הילד, אז למה משה לא עשה כלום? התשובה שלי היא שציפורה רצתה למול את הילד מזמן. כל הזמן היא רצתה. היה ויכוח קשה בינה לבין משה על זה. כי משה חשב שהיא רוצה למול לשם מדיינות. מתוך זהות מדיינית, וזה לא היה רחוק מן האמת. ותיקח ציפורה צור, ותכרות את עולת בנה, ותגל לרגליו. לרגליו של הילד, לרגליו של המלאך. מלאך לא כתוב כאן. פשוט זה לרגליו של הילד. היא הצילה אותו. היא הבינה. היא הבינה את הפתרון. ותאמר כי חתן דמים אתה לי. חתן בעברית, במקור, בשפה העברית במקורה, כמו בערבית, זה דם, זה ברית דמים. לכן חתונה בעברית מקורית זה רק כשיש בתולים. אחרת זה נישואים, אבל לא חתונה. אף אחד כבר לא מבין את זה, אנחנו לא שומעים דברים כאלה. אבל בערבית חתנה זה מילה. זאת אומרת, להתחתן זה להיכנס לברית דמים. אין האישה קוראת את ברית אלא על מי שעשה כלי. מילת הבתולים, ביאת הבתולים היא המילה של אישה. עכשיו, בעידן הפמיניסטי כולם מעלים את השאלות האלה. אתם יודעים שיש שבטים בכל מיני מקומות באפריקה שהיו מעלים את את הבנות, וזה נורא, זה באמת חמור. אם המילה של הזכר לא גורמת נזק, המילה של נקבות גורמת נזק חמור, נזקים חמורים, אני לא נכנס לזה, זה נחשב פרימיטיביות בכל מקום. וכמובן יש כאלה שיגידו שמילת הזכרים זה אותו דבר. יש עכשיו באירופה, בפעם היה ברומא, והיו בהרבה מקומות כאלה. מאבק שלנו על ברית המילה היה, הוא כבר מאבק של אלפי שנים. המילה האמיתית של הנקבה היא הבתולים. כי זאת ברית הדמים. יש ברית דמים של זכר ויש ברית דמים של נקבה. ומכאן באה המילה חתן. חתן דמים אתה לי. אם היא אומרת את זה לילד או למשה, גם זה אפשר וגם זה אפשר, ואולי זה לא סותר. וירף ממנו. מהילד או ממשה, הנה, הוא ניצל. אז אמרה, חתן דמים למולות. המילה הצילה את הילד. הצילה אותנו. אתה רואה, משה? ומכיוון שציפורה מעלה, ומכיוון שמשה ידע שהיא רצתה מזמן זה רבץ עליה. ומכיוון שהיא הצילה את הילד על ידי המילה, הבינה את הכוונה. אבל משה חשש שהיא מעלה לשם מדיינות. לכן היחסים ביניהם עלו על סרטון. היא חזרה הביתה וזה לא כתוב. הוא ממשיך עם אהרון, היא לא ממשיכה עם הילד, היא לא יכולה להמשיך. הילד נימול, היא צריכה להתעכב איתו, היא צריכה לחכות לו, משה רוצה ללכת. זה התיאור של חז"ל. אבל זה יותר עמוק. מפני שאם אני צודק, אז נוצר קרע בין משה לציפורה. וכאשר יתרו יביא את ציפורה ואת שני בניה למדבר סיני, יתרו בעצם אומר למשה, אתה לא יכול ככה. אחר שילוחיה, אתה לא יכול. אתה חייב לקבל אותה בחזרה. אין מילה אחת שנזכרת בתורה שמשה אמר משהו לציפורה או לשני הילדים. בפרק הזה על ביקור יתרו בפרשת יתרו, מילה. רק שיתרו מביא אותם בשם שני הבנים. ו... אז אפשר לומר שהתורה משום צניעות לא רצתה לספר, לתאר ולפרט נשיקות וחיבוקים ו... ודברים כאלה. ומפגש מחודש ונישואים מחודשים וכו' וכו'. אבל סיפור על האישה הכושית מרמז לכיוון אחר. שהיה מתח אדיר בין משה לציפורה, והוא לא נתאחה, בוודאי לא לגמרי. ולא סתם מרים תכעס, לא במקרה. רוצה לומר, בין שהכושית היא מציפורה ובין שהיא כושית אחרת. בין כך ובין כך, היה מתח עצום בין משה לציפורה, ולדעתי זה חלק של המאבק הגדול. משה הלך למדבר, קרא לילד גר, הייתי בארץ נוכריה, הלך למדבר. כי היה שם לחץ עצום. היה שם חיבוק ורצון שתהיה אתה ממשפחתנו פה במדיין, למה לא? מה רע? אנחנו לא עובדי אלילים כמו מצרים. אנחנו, יש לנו ייחוס לאברהם. כן, אנחנו מדיינים. למדיינים קרוב לוודאי שלא הייתה עבודה זרה. מכל מה שאנחנו יודעים עליהם, אנחנו היום, מהממצאים, לא הייתה עבודה זונה. הם הכי קרובים לנו מכולם. בוא תהיה חלק מאיתנו. משה מסרב, כי משה נאבק על זהותו. סוף הסיפור מה יהיה? משה שלא רצה להיות מדייני, ונלחם על זהותו. יתרו עם ציפורה ועם הילדים יבואו אליו למעמד הר סיני, נכון? זאת אומרת, במקום שמשה יהיה מדייני, משפחת יתרו התחברה לישראל. זה הסיפור. זאת דרמה גדולה. זה באמת דרמה גדולה. התורה לא סיפרה את כל הסיפור, יש הבזקים. בתוך ההבזקים האלה, רק בספר שופטים אנחנו מגלים שבאמת משפחת יתרו הלכה עם עם ישראל וקיבלה מקום בארץ. יש שילוחיה, כן, אבל זה הכל הבזקים. האם יתרו הביא אותם חזרה אחר שילוחיה?
לא.
ושלח משה את חותנו וירך לו אל ארצו. כן, יש ויכוח עצום, האם הוא הלך וחזר? האם הוא הלך ורק חובב בנו נשאר? האם חובב זה יתרו או בנו? אבל אנחנו יודעים שבני הקיני חותן משה מופיעים בתחילת ספר שופטים בנגב ערד בסמוך ליהודה, בין המלאק ליהודה יושבים שם.
אולי זה הבנים של משה בעצם?
הבנים של משה הם כנראה חלק משבט הלוי לפי דברי הימים, זה די ברור. אבל היא משפחת יתרו הצטרפה. אז כן, צריך לסיים. במקום שמשה לא רצה להיות מדייני, יתרו הצטרף לעם ישראל. אבל נשאר מתח כבד בין משה לציפורה. המאמר כולו כתוב, חברים, במגדים נון, וגם באתר שלי, אתם מוזמנים לקרוא, נתתי לכם מה לעשות לשבת הזאת ויותר. זה שהכוונה לאגר בוודאי. לדעתי אגר מגדלת אותו. לכן הוא נקרא בן האמר במובן שהיא המגדלת.